איזה אמת אחת, אז אפשר להגיד את הכל, אפשר גם לשמוע את הכל, וגם שום דבר כזה, הכל יכול לעניין, אבל שום דבר אני לא לוקח לחיים. הוא לא חלק מהחיים שלי, הוא לא אמת. וכשאנחנו מדברים על סבלנות, אז ודאי שיש אמת. ויש אמת מאוד גדולה, ויש שקר, ויש טוב, ויש רע. ולכן אם יש מול דעות שהן מזיקות לעם ישראל, אז זה כואב לך, וזה קשה לך, וזה אכפת לך. ואף על פי כן, אנחנו צריכים להתרומם לסבלנות. אז בואו נקרא קצת בפנים. אני קורא בשורה החמישית שם. זה ממקור ברא ובעיניה. מתוך עין הטובה יבוא כל טוב, טוב. ממנה יוצאת, מעין הטובה, ואליה שבה מידת הסבלנות המשובחת. יש סבלנות משובחת. הסבלנות הזאת היא באה מעין טובה. אותה שהיא משכללת את העולם, הסבלנות הזאת, מביאה אותו לשכלולו. טוב, בסדר? אז בינתיים אמרנו ככה. יש סבלנות משובחת שהיא נובעת מעין טובה. אני אוסיף לזה מאמונה גדולה. והסבלנות הזאת היא זאת שבונה את העולם, משכללת אותו. בסדר? אנחנו עוד נחזור לזה ככה. לא הסבלנות, אומר הרב, שמביאה להכירת כל טוב מן העולם. הפוכה. רואים סבלנות, נראית מאוד באמת זהה, ולסה הפוך. מביאה להכירת כל טוב מן העולם, בשביל הפזיזות שבה. יש סבלנות הנובעת מאמונה גדולה, ביכולת תיקונם והעלתם של הכוחות השונים והרבים. למה? מפני הכרתה של אותה סבלנות, של אותה אמונה, של אותה עין טובה, שמיד השם נוצרו. ומטרה טובה להם. אז למה מתפתחת סבלנות? מתוך ההבנה שבאמת יש המון המון צדדים של אמת שמפוזרים, וגם אם הם באים בצורה חסרה, יש להם איזה נקודת אמת. שמתוך סבלנות גדולה, יודעים בגלל נקודת האמת שבהם לתת להם מקום. אם ככה נדמיין לעצמנו את הלל הזקן, ככה עם אותו אחד חצוף. אז כאן, מה גורם להלל להיות כל כך סבלן מול הבן אדם הבן אדם הפסיכולוג הזה, שמנסה ככה, נכון הגמרא בשבת, בדף למד. כאילו, פסיכולוג, הוא תפס את הלל ככה בנקודות הכי הכי קשות, בזמנים הכי מסובכים, ובשאלות הכי מעצבנות, וממשיך כבר הזמן, מתוך מטרה להוציא אותה משלוותו. אבל מה התפיל, אז מה הוא עושה, הוא אדם רע? למה הלל כל כך סבלן אליו? אפשר להגיד שהלל תמים כזה, הוא לא יודע שהוא עובד עליו. אפשר להגיד גם הלל באיזשהו שלב הכיר את זה. ואף על פי כן, הוא היה סבלן כלפיו. ולמה? כי אמנם יכול להיות שהוא בא להרגיז. והלל אומר, אני לא מעניין אותי למה הוא בא. אני לא מעניין אותי למה הוא בא. אני יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסדר לי איתו פגישה, ויש לי פה מה לעשות. ויש לי פה מה להבין. ויש לו מה להתקדם. ויש לי מה להתקדם דרך הפגישה הזאת. לכן מתוך הפגישות אני אנסה לראות את נקודת הטוב שנמצאת בתוכה. ואף על פי שיש פה הרבה הרבה חסר, והרבה חוצפה, הלל ככה בעין טובה גדולה, באמונה גדולה, מצליח לזהות את הטוב הזה ולהיות שמח מהנקודה הזאת. זאת סבלנות שהיא מאוד קשה. היא דורשת, זה מידה... דורשת אמונה גדולה, דורשת עין טובה גדולה, ומתוכה באמת בסוף הסבלנות. סבלנות עם המון המון עבודה. זאת סבלנות שבונה את העולם. כי היא לא דוחה את כל הרע שמעורבב עם הטוב. אם כל פעם שיש איזו נקודה טוב שיחד איתה יש כל מיני אינטרסים ודברים רעים, אני דוחה את זה מהמציאות. אז אני לא מתן לעולם להשתכלל. עד שהוא יגיע למציאות השלמה. אבל אם אני עם כל הערבוב של טוב ורע, אני מצליח לזהות נקודות הטוב ולאסוף את זה, ולהרים את זה, אז זו סבלנות שבונה את העולם. אך יש לעומתה סובלנות חברתית, שהיא נראית כסבלנות, היא נראית אולי מאוד מאוד זהה, אך באמת רקובי מתוכה פנימה. הסבלנות הרע, אומר הרב קוק, באה מתוך ההחלטה הרקנית, שהכל שמם, והכל ריק, ואין יתרון לתכונה על תכונה. מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל הכל, הכל הבל. אז היא נובעת ממקום אחר לגמרי, נכון? הסבלנות הזה. היא נובעת מזה שאין איזה אמת. וכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. כי אין איזה אמת אחת. אני ארגיש מה שהוא רוצה ויגיד מה שהוא רוצה, אז אני בא לשמוע אותך. אבל... אני כל כך, אני, סובלנות, אני אומר סובלנות שהיא רעה, לא כל סובלנות יכולה להיות רעה, זאת אומרת, בכלל היא מאוד מאוד חסרה, אבל היא נובעת מזה שיש איזה ריק, יש כלום, אין כלום. אז למה אני סבלן כלפיך, למה אני שומע אותך? אני יכול להגיד דברים מאוד מאוד מזיקים למדינת ישראל. כן, אמת. אין איזה אמת אחת. אין אמת בכלל. אז אתה חושב ככה, בסדר, לא? אני חושב אחרת, ואף אחד מאיתנו אחרי זה לא אמת, ומי אני שאני אגיד לך מה לחשוב, מה אתה שאתה אגיד לי מה לחשוב, אז אפשר לקבל את כולם. נתן לזה משל, שאדם שצולטים אותו אז כואב לו, נכון? כי יש פה אדם חי, שאתה נוגע למערכת הצלים, אבל אם אדם מת שצולטים אותו אז לא כואב לו, נכון? כי אין, שום דבר לא מנגד אותו. אם אתה, אין אמת, ואין איזה שום איזה אידיאל בעולם, אז אפשר להגיד הכל, כאן דברים הכי הפוכים, זה לא מטריד אותך, אתה מאוד מאוד סובלן כלפי זה. והסבלנות שאנחנו מדברים עליה, משובחת, שבאה מתוך עין טובה, יש, ודאי שיש אמת. יש טוב, יש רע. אבל... ואף על פי שאתה עכשיו אומר דברים שיש בהם הרבה הרבה חר, חוסר, הרבה הרבה רוע, אני יודע לראות בתוך זה את נקודת הטוב, את התהליך של בקורה, מה אפשר כן לקחת מתוך כל הנקודה הזאת. אז דורש המון המון עין טובה, דורש המון המון אמונה בשלב הזה, באדם הזה, בדעה הזאת. וזה לא סבלנות שמקדשת את הכל. זה לא סבלנות שאומרת אפשר לשמוע את הכל. אפשר לשמוע את הכל, אבל רק יש נקודה טוב. אני צריך גם להמשיך לראות את זה בפנים. בגאוותה, עוד פעם חוזר להסביר את זה ככה, בגאוותה הנוראית שוללת הסובלנות הרעה, כל ערך עליון, קבוע ומחייב. מה שחושב ומרגיש שהאדם סוברת היא, הוא האמת והוא הטוב. מה שאני מרגיש, זה האמת. מה שאתה מרגיש, זה האמת. זה גם הטוב. אין אידיאל שאלה משתוקקים כולם. כי אין ולא יכולים להיות חיסרון ומגרעת בטבעו של האדם. דעה כזו שומטת את הקרקע מן המחשבה שאפשר לחנך את האחר. פה יש לזה הרבה השלכות חינוכיות, נכון? גם על הילדים שלך. כי מי אני שאני אחנך אותו, שאני אגיד לו מה לעשות? לפעמים מגיעים כל מיני דברים הזויים בזה. גם ילדים קטנים, שהם לא מדברים על ילדים גדולים. מי אני שאני אגיד לו מה לעשות, שהוא יבחר, וכל מיני דברים כאלה של... דקה זה... והחיים הולכים ושוקעים בהפקרות גמורה. הקשר החברתי מאפשר אז לכל אחד ואחד לנהוג על פי תאוות נפשו ודעותיו הקטנות. זאת הסבלנות היא מבלה עולם. עושה אותה בלי, מבולה. הוא בא מעין רעה. עין רעה של מה? של פסימיזם ואובדן ערכים. חוסר אמונה, זה נובע מעין רע, מחוסר אמונה, בטוב המוחלט, בנקודות טוב מפוזרות בין בריאות רבות. לעומת הסבלנות שאנחנו מדברים עליה, האמונה והענווה לעומתה מולידות סבלנות טהורה. בני ההכרה האמיתית איך יד השם אוחזת בכל ההפכים לתקנם. גם את דברים הפוכים, לקשרם, לאחדם, כדי תיקוני כל חסרונותיהם. למען יצא לפועלו אדם מתוקן ומשוכלל, המוצא את נפשו ישרה, וכל חפציו הגשמיים והרוחניים עומדים לפניו ברוב הוד והדר ושלמות מרובה. סבלנות הזאת מוסיפה יראת שמיים, יראת חטא, עם אהבת השם, אהבת הבריות, היותר שלמה ומפוארה, זה כל האדם. עד פה זה מה שרציתי להגיד, עוד זה השלכה מסוימת ביחס למה שדיברנו. עכשיו אני רוצה לעבור לדף הזה שחילקו לכם עכשיו, בסדר? יש פה פסקה בעין היה, קצת הרחבה בעניין שלנו. אנחנו בעין היה שלנו בשבת, סיימנו פסקה אחת, בסדר? אני רוצה להרחיב זה. אז זה גמר ברכות דף נון אי, בפרק תשיעי, פסקה סמך ג' כן. לא שמעתי, סליחה. שאלה, למה אני סבלן? למה אני מסוגל לשמוע דעה כל כך שונה, כל כך הפוכה? מה מניע אותי? האם בגלל שלא אכפת לי? ואז כי אין אמת, או שלא אכפת לי מהדבר, אז תגיד מה שאתה רוצה. אז בסדר, אני אפילו יכול להיות מאוד נחמד אליך. הוא מסוגל לשמוע, הוא עכשיו בחיפוש זהות. הוא כביכול אובייקטיבי. הוא יהודי, אבל הוא בא, שומע את המוסלמי כאילו אדם ריק, אין לו כלום, אין לו עבר, אין לו מסורת, אין לו עם, אין לו כלום. אחד הוא שומע גם, אפילו הוא מקדש את זה, הנה אני פתוח, אני דווקא הולך לשמוע, תראו אני אחד שמברר, יש לי אמת, מחפש אמת. אחד שומע את הנוצרים, אחד שומע את הבודהיסטים, שומע את כולם, הוא בא אליהם כזה, אז הוא גם בא ליהדות אולי, לפעמים גם זה לא בא ליהדות, אז הוא גם בא שומע את היהדות ככה. זה מאוד סבלן, שומע את הכל, אפילו בהתעניינות כזאת, בנחמדות. זה... למה זה לא... מה זה עושה לך? זה דורש עבודת מידור, אתה מתאמץ על משהו כדי... זה פשוט אין כלום, אם אין לזה אמת. אז אתה יכול לשמוע את הכל בצורה גם שווה ולהיות מאוד נחמד. כי מבחינתך לא אכפת לך משום דבר. לא. אין לך איזה אמת, אין איזה ערך שזה מתנגד אליו. אבל ככל שאדם הוא יותר, יש לו דעה יותר מוצקה, אמת יותר גדולה, שהוא מאמין בה, ומתמסר אליה, וחי אותה, וכשעכשיו אומרים לו דבר שהוא נגד האמת הזאת, אז הרבה יותר קשה לו, נכון? יש איזה מתנגד לחיים שלי. ואף על פי כן, צריך להתמלא בסבלנות, יש גם לפעמים שקר, צריך להילחם לגבי, בסדר? אבל להתמלא בסבלנות גם לדעות אחרות שיש להם, מקום תפקיד בעם ישראל, לא בגלל שאין אמת, לא בגלל שלא אכפת לי, בגלל שאכפת לי, אבל יש, אני יודע שיש מקום היום גם לדעות האלה בעם ישראל, כי גם להם יש איזה מה לפתח עדיין בעם ישראל, בסדר? בואו נחפש דוגמה קצת יותר זו, נגיד עכשיו גם, המלחמה עכשיו, של כל חיינו האהובים והעיקרים, אם אתה שומע דעה כזאת שפתאום מחלישה את הכל ואומרת יאללה צריך לעצור את הכל כי אין מה לעשות כל מיני אמת, אז מפוצץ אותך, נכון? אז אם האדם מאוד סבלן ואין לו בא לשמוע את זה, אז זה לא יודע איך להסביר אותו. מאיפה זה מגיע? צריך לשגע אותך, איך יכול להיות? מה זאת אומרת? חיילים עושים את הדברים הכי גדולים שיש. כל עם ישראל הגיע לזה תודעה כזו, תובנה כזו. הכל התחדד, יש רע, יש טוב. במקום להיות הכי מחוזק בזה, להבין שעם ישראל עושה את הדבר הכי גדול, אז מה, מאיפה זה מגיע? אבל אם, אני לא יודע להגיד, מי שאומר דברים אחרים, אני לא יודע מאיפה זה. או שלא אכפת לו, לא נראה לי שמישהו אכפת לו. או שהוא לא מאמין שעם ישראל מסוגל לנצח, או שכל מיני דברים כאלה. לא יודע, זה נראה מוזר מאוד, נראה מאיפה. אז פה אם אתה שומע דעות שפוגעות בעם ישראל וזה אכפת לך, אז אם אתה סובלן, אז זה ראותה. להפך, מי שכואב לו, אם לך משהו על המשפחה שלך, אומרים לך זה משהו רע למשפחה שלך, אז אכפת לך או לא אכפת לך? אתה פה, פתאום אתה פה גם כזה סובלן. אם לך משהו עליך, בדרך כלל הסובלנים האלה שאומרים משהו נגדם, אז הם מאוד מאוד יוצאים מאיזון. אולי זה גם אחד, הסבלנות המשובחת, זה לפעמים תפגע בערך, זה יותר קשה לי מאשר תפגע בי. כי כשיש איזה ערך גדול ויש איזה אמת גדולה, אז לפגוע בה זה יותר יקר מאשר לפגוע בו עצמו. טוב, בסדר.
לכל הדעות יש מקום?
סליחה?
לכל הדעות יש
לא, שיש שבעים פנים. יש דברים שבתוך, יש דברים בחוץ. יש דעות שצריך לדחות אותן. יש הרבה דעות שצריך להתווכח איתן. וצריך... אבל לא נכנסנו עכשיו לנקודה מה בפנים, מה בחוץ. אז יש שבעים, בתוך התורה יש שבעים פנים בתורה, יש דברים שמחוץ לתורה. גם בחוכמות יש מקום ש... יש מקום לשמוע, חמר ובן תאמין, כל הדברים האלה. יש דברים שמזיקים, שצריכים להילחם בהם כדעות. דיברתי יותר על העמדה, שיש יש נקודות של טוב, איך אתה בא, באיזה צורה אתה... אם אתה בא באמונה גדולה, שישב... יש תפקיד עכשיו לדעות האלה, בעם ישראל. יכול להיות שאתה גם נלחם בהם, וגם עדיין יש לך איזה... עין טובה, ביחס אליהם. זה לא סותר. בסדר, לא נכנס לו על הנושא, עם מה נלחם, עם מה לא, זה פחות ה... זה, בסדר? סליחה?
סבלנות משובחת
וסבלנות,
זה כבר אותו דבר,
שזה עדיין שלא נלחם. אבל קודם סבלנות המשובחת, כי שלא נתבלבל. בסדר, אז... סבלנות שלי לשם כתוב סבלן. בסדר, ככה, שהראשונים ככה אומרים. זה הסבלנות המשובחת. בסדר? טוב. אני רוצה ככה, גמרא אומרת ככה, אם אדם מפחד מעין רעה, ידחיל מעין הבישה, דילה, לכזה הטרפה דנחירה דסמלה. מה יעשה? אם מפחד מעין רעה, יסתכל על הדופן של הנחיר השמאלי שלו.
כן?
למדתם את זה? זה פסקה קודם.
יש כמה דעות כאילו על מה לעשות
כשמפחדים עין רעה? פה זה אחרת, שם זה, אני חושב שזה עין רעה, שהוא לא יקבל עין רעה, פה זה שהוא לא יעשה עין רעה לאחרים. זה פסקה לפניכם, פסקה מה שראיתם. טוב, תראו רש"י אומר, הטרפה דחירה דשמאלה, דופן השמאלי של חותמו. אני רוצה להגיד פה, נכון? מה הרעיון? מה רעיון שהגמרא מנסה להגיד? זה אחד, ואיך זה קשור גם אלינו? עד מתי השיעור? תשע ורבע? טוב. כשם שהאדם צריך להגביר כוח עצמו, שלא יהיה מושפע מאחרים יותר מדי, כן צריך שלא לחפוץ, להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים. שזה הפסקה שלנו, לעקוף עליהם, לקבל את מידותיו, דעותיו הפרטיות וכיוצא בזה. כמו שהאדם יותר צריך להיזהר מאוד לא לשמע באחרים, זה עבודת חיים. למה? זה אולי קצת למדתם, אולי נלמד פסקה הזאת באיזשהו שלב, נעשה להעמיק בה. אבל ככה אותו דבר, אדם צריך להיזהר, לא רק לא להיות מושפע מאחרים, אלא לא לרצות להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים. משפיע על אחרים זה לא תמיד רע, משפיע על דברים טובים. בסדר, אדם מישהו מחנך, אדם משפיע על הילדים שלו, כן, אבל להיות יותר מהראוי. משפיע על אחרים, לעקוף עליהם לקבל את מידותיו, דעותיו הפרטיות, חייצא בזה. להיזהר מזה. להיזהר להיות שתלטן, בסדר? לא יודע אם יש כללים בנקודה הזאת. אדם צריך להיות גם במושפע. אדם, אני רוצה להיות מושפע מהרב קוק. אני רוצה להיות. להיות מושפע זה לא דבר רע. להיות מושפע הכוונה, אבל שזה מחליף לי את האישיות שלי, ולחץ חברתי, דברים כאלה, זה השפעה רע. זה מצד מושפע. ולהיות משפיע, פה הוא מדבר לא מה להשפיע, טוב או רע, כמובן שזה שבדלים גם טוב ורע. אבל אפילו טוב, להיות משפיע יותר מהראוי, זה לא טוב, בסדר? להשפיע רע זה ודאי רע. גם להשפיע טוב, אם זה יותר מהראוי, יותר מהמידה, זה לא טוב להיות ככה. השתלטנות כזאת, אבל ננסה קצת יותר לגוע בזה. וצריך תמיד להיות מסתפק בחופשו הפנימי, שהוא המקור המאפשר להיות עבד נאמן ליוצרו. אני חושב שפה כוונה שכשאדם משפיע על מישהו, בוא נגיד מחנך של מישהו, בסדר? או גם ילדים. אתה משפיע על מישהו, תמיד תיזהר להשאיר לו את החופש הפנימי שלו. לא לקחת לו את החופש הפנימי, את הבחירה שלו. כלומר, השפעה כזאת היא שלא נוגסת בחופש הפנימי, כי החופש הפנימי, זאת אומרת, זה שבאדם בסוף נשאר עם החופש שלו, עם נקודת הבחירה שלו, עם האישיות שלו, אז נקודה מאוד חשובה, כי עליה אפשר לבנות נאמנות לקדוש ברוך הוא. כי אם אדם לוקחים לנו דרך החופש הפנימי, או שהוא נתן את זה, או שהוא לא מספיק ער לזה, אז הוא לא יכול להיות עבד להשם, הוא עבד לדברים גדולים. עבד דברים גדולים זה רק שיש בי איזה חופש, שמתוך זה אני בוחר. אבל אם אני משועבד לגמרי, אז אני לא יכול להיות משועבד גם לטוב. אם אני משועבד לבוס שלי, אז אני לא יכול משועבד עכשיו גם לאלוקים, כי אני משועבד למשהו, משועבד לחברה מאוד, אז אני לא יכול משועבד למשהו אחר. לכן תמיד המחנך או המשפיע ייזהר לא יותר מהראוי ולא ייקח לו את חופשו הפנימי. אמנם לא יובל להיות נכנס כל כך בעומק עולמו הפנימי של חברו לרעה. כי בזה, עכשיו, ייזהר לא להיות יותר מדי ביקורתי כלפי החבר שלו, כי בזה ירחוש לעצמו כישרון של עין רעה. ועין הרעה תוכל להשפיע לרעה על זולתו מחלושי הנפש. כן? עין רעה, הכוונה אפילו במובן של הצרות עין כזאת. אם אתה כל הזמן עסוק בחיפוש מומים ובהשפעות ומה אתה צריך להגיד, איך לתקן את כולם, אז אתה כל הזמן רק מזהה דברים רעים. ואתה כל הזמן מנסה להבחן אותם, אתה כל הזמן רק רואה את הרע. אז אתה כל הזמן רק מזרים רע. זה ביקורתיות יתר כזאת. אבל גם אם אתה אחד שסותם את הפה, זה לא רק מה אתה אומר, זה גם במחשבות שלך. אם אתה כל הזמן ביקורתי ורק רואה כל הזמן רק מראה, אז אתה נהיה רע. רוכש לעצמו כישרון של עין רעה. ועין הרעה שלו תוכל להשפיע לרעה על זולתו מחלושי הנפש. אמנם במה יוכל האדם להגביל את שאיפתו לשליטתו העצמית? טוב, עכשיו בוא נשאר ככה, לפני שאתם אל תסתכלו במה הוא אומר, בוא ננסה לחשוב. אדם, אני חבר פעם שהוא אדם מאוד מאוד ביקורתי. כישרון עיתונאי כזה מגיל צעיר. וכשהוא היה בישיבה הוא ככה מאוד ככה ניתח את עצמו וזה, הוא הלך לשאול את הרב טאו מה הוא עושה עם הצד הזה החזק מאוד באישיות שלו. כנראה שרגיש שזה לא איזה מידה מסוימת, זה ממש מתלבש לו חזק. אז הוא אמר לו שיש בזה מתנה טובה דווקא להצליח דרך זה לזהות, להכיר את עצמו טוב. מכיר את החסרונות של אותו, שלא יברחו לו, שידע לטפל בהם. בוא נשים את זה רגע בצד, אבל מה יגרום לאדם להיות פחות ביקורתי, פחות רואה את הרע? השתלטנות אולי, שם את זה בצד קצת, אפשר שלא יבלבל אותנו. מה יגרום לאדם להיות פחות רואה את הרע? פחות רואה את הרע, פחות מבקר, מה אתם אומרות? אם הוא יוסיף לראות הטוב, אז יעזור לו לראות תמונה שלמה יותר. נכון? שהוא לא רואה רק את המצוין? מה עוד? מצוין. ברגע שאתה חושב שאתה מבין הכל, אז אתה נהיה מאוד, אבל אם אתה מבין שאתה לא מבין את הכל, אז אתה קצת מחכה עם הצד הזה. אני חושב שישמע פחות תקשורת, אז הוא יהיה פחות כזה. שזה ודאי ישפיע על זה. כי אני חושב שזה עומר כזה, שכל הזמן אומרים לנו, אני ממש מרגיש אני חושב שלפני, לא יודע, 20 שנה זה היה אחרת, אני חושב. וכאילו היום כל אחד, פעפוס הכי קטן, מנתח את הרמטכ"ל ואת ראש הממשלה ואת כולם. בחור בן 16 יכול להגיד לך, מה אתה מבין מה החיים שאתה יודע? אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מבין כלום. אתה יודע להגיד, זה ככה, זה... זה הזוי, אבל זה כולם כאלה. מה גורם עליו? הוא שומע. הרבה אנשים עם חליפות כאלה, שמנתחים את כולם, הם גם הרי לא יודעים כלום מהחיים שלהם. אבל נותנים להם במה. לפעמים נשמעים טוב, ואז הם אפילו פתאום קצת משתכנעים, שאולי הם מסוגלים לנתח. וזה הזוי, תגיד לי, אתה מכיר את הסיטואציה? אתה מכיר את המציאות? יש לך את כל הנתונים? אולי חסר לך מלא נתונים, מי אמר לך? מי אמר לך שאתה מנתח נכון? אני מדבר על אנשים ישרים, בסדר? לא בן אדם שונא שהוא רוצה להגיד משהו מגמתי. לא, בוא נוריד את כל הזה. אדם שרוצה למד לשונך לומר, איני יודע. אולי אתה לא יודע. מה אתה אומר על זה? אולי אתה לא יודע. תגיד לך מה אתה אומר על זה? פשוט, לא יודע, לא יודע. זה תשובה יכולה להיות מצלחת, תשובה הזאת, לא? מה?
לא סתם יש
זכות הצבעה.
אני אגיד 18, כי
סמכה,
יש גורטות שלנו
שאני יודע
לבחור. מי? כן, בסוף מי כן?
לא, זה שאלה, בסדר? אחרי שאתה בוחר, יש הבדל בין לבחור, זה נראה שעכשיו השיטה הכי מוצלחת, זה לבחור, זה לשאול את כולם. יש לה הרבה חסרונות השיטה הזאת, כמו שאמרנו, כי מאיפה אני יודע? אבל יש לה כנראה שאין פתר, אין, משהו יותר טוב. אז עושים את הדבר הזה, אבל זה לא אומר שעכשיו, גם אני בחרתי מישהו, בטח גם לא בחרתי, גם שאני. אני כל הזמן יכול לנתח אותו, לבקר אותו ולהגיד תמיד מה הוא צודק, מה הוא לא צודק, כי אין לי את כל הנתונים. נכון? זה לא קשור לזה. יכול להיות שבחרתי אותך, אבל מאיפה אני יודע אם עכשיו אתה מתפקד טוב או לא מתפקד טוב? קודם כל, זה באמת, זה שאלה, זה מורכב מאוד לדעת, כי אין לנו נתונים. אבל אני מרגיש היום שמנתחים מהר מדי, וכל אחד מרגיש שהוא כבר יודע, וזה, ובעיקר זה יושב כשהתקשורת מאוד חזקה, אז מכניסים לך מהן, כן, ההוא, כן, כשמדבר מישהו אומר לך, כן, מה זה, ברור שהוא לא קשור, ברור שהוא סתם ילד קטן. מי אמר לך את זה? כי זה כתב, ניתח אותו ואמר את זה ככה, נכון? ואמרו את זה כמה ביחד, עכשיו אתה חושב ככה. אז סתם בגלל שאמרו את זה, לא בגלל שאתה חושב ככה. לא, אני באמת חושב ככה. אם אתה חושב, אז על סמך מה אתה חושב? כמה נתונים יש לך, תגיד מה? לכן עכשיו זה לא קשור לבחירות עצמם, זה... למה הגענו לזה? כי אני אומר, כי זה... אז זה נהיה כזה משהו שכל אחד... הוא יודע לנתח את ה... את ההורים שלו, את המחנכים שלו, ו... זה לא אומר שאי אפשר לדבר ולשמוע ולהגיד, קשה לי ככה, מפריע לי, זה בסדר גמור. אבל ניתוח כזה שלם שכבר מגדיר, וזה נראה לי, רצים מזה מוקדם מדי. טוב, אז זה אמרתם כמה סיבות, אמרתם כמה דברים, נכון? אז מה יגרום לנו פחות להיות כאלה? אני אמרתי את הלך רוח כזה שהרבה נובע גם מתקשורת. אמרו פה עין טובה, את אמרת מה? תסתכל לי אותו. כן, לא עכשיו כאן, נכון, אם אני לא יודע, מצוין. הלאה, עוד דברים?
להיות בסביבה שאתה מכיר.
עוד פעם, סליחה?
להיות בסביבה
שאתה מכיר, כאילו בסביבה שאתה מכיר, בסביבה שאתה מכיר, בסביבה יותר קל אותי, אז יותר קל, כן.
לדעת שהכל בריאה שלה, אתה לא קורא אותם,
אז מה?
יש סיבה למה...
זאת אומרת, יכול להיות שאתה ביקורתי כלפי משהו, שאתה מבין שזה תלוי רק בך, אבל ברגע שאתה מבין שיש פה מישהו שמלווה את הכל, אז הכל מקבל איזה עידון מסוים. נכון.
אבל חייבת דעת, הרבה דברים שכיף לי,
לא, לא, מעצמנו תמיד, אני לא יודעת איך אתם, דיברתי על ניתוח של אנשים אחרים, עצמנו זה טוב. כן, אבל פה, אם זה, אם כל החברה רוצה להתקדם קדימה, ועושים איזה שיח כזה, מה אנחנו יכולים להתקדם, אז כולם רוצים אתה להתקדם, מגמה היא חיובית, אבל זה לא השפרצה, זה לא ביקורת סתם כדי להגיד רע. זה ביקורת שרוצה באמת לתועלת, מתוך אהבה, מתוך קרבה, זה בסדר, כאילו זה לא, לא זה דיבר. ביקורתיות כזאת שמשפריצה, רק... אז תראו מה הרב אומר. אני חושב שמה שאמרתי דברים מאוד נכונים. הרב פה מגדיר, במה יוכל האדם להגביל את שאיפתו לשליטתו העצמית, ובהכירו באמת חסרונות עצמו. כשאדם יכיר באמת החסרונות שלו, אם הוא לא יכיר את החסרונות שלו, אז הרבה פעמים הוא יישאר בביקורתיות הזאת, בעין הרעה, בחיפוש מומים הזה. ואם... הוא יכיר בחסרות עצמו, אז זה ישנה אותו. למה? וביותו יודע תוכן חסרונותיו וחסרון כוח השלמתו, יהיה תרוד בהשלמת עצמו וימוד לחברו גם כן כוח של חופש ושליטה במידה הגונה וראויה המביאה לשלום הבריות. ועל ידי השלום והאהבה מכיר כל אחד יותר את הגיוני חברו. תוך כך מתרבה הדעת, והאמת מתבררת, והנזקים מתמעטים. אז מה אומר לנו? מה הרב שם את האצבע? אם אדם מכיר את החסרונות שלו, אז אפשר להגיד בצורה פשוטה, אם אתה מתעסק עם החסרונות שלך, אז אין לך זמן להתעסק עם כל מיני דברים אחרים של אנשים אחרים. מה אתה יכול להתעסק עם זה? תן לי, תעסוק בעבודה המוסרית שלי, בספר מוסר שלי, מה עכשיו אני מתעסק עם אנשים אחרים? אבל זה לא רק, לא אין לי זמן. זה, איפה הנפש שלי נמצאת? האם הנפש שלי נמצאת בזה שאני כבר שלם, לפחות בהרגשה שלי, קשור מה שאת אמרת גם, ואז אני כל הזמן עסוק רק בחסרונות של אנשים אחרים, בכמה הוא ככה, בכמה הוא ככה. או שאם אני עסוק, אני מכיר את החסרונות שלי, ואני עסוק בהשלמה שלהם, בתיקון שלהם, לאט לאט, עבודה. אז זה מייל לכל הנפש שלי, כל מה שמעניין אותי, נמצא במקום אחר. אני לא עסוק עכשיו בלבחון אותך, בביקורת שלך. זה לא מטריד אותי, זה לא עזר. אבל הוא עשה ככה. זה אם ירצה לבוא לי, הוא חבר שלי, הוא רוצה לבקש ממני עזרה, להגיד לי מה דברי, אני אעזור לו. זה לא קשור, אבל אני לא עסוק בזה, זה לא מפריע לי, זה לא... אני לא עסוק עכשיו בחסרונות שלו. מה זה נותן לי בכלל?
אבל גם כשאומרים את החסרונות של מישהו אחר,
אני מעיד
החסרונות
שלך. כל הפוסל מה פוסל.
כן.
נכון, נכון. קשור גם לזה, נכון. בסדר, זה מה שהרב אומר כאן. הוא מוסיף רק, טוב, עוד נקודה ככה. יהיה טרוד בהשלמת עצמו, וימוד לחבור גם ככוח של חופש ושליטה במידה הגונה, כן, זה... אז קודם כל, איפה הוא יהיה? ועם אלה גם נותן לכל אחד כוח ושליטה מידה הגונה וראויה, מביאה לשלום הבריאות. מה אתה מתעסק איתו בכלל? הרי אתה לא בא לעזור, אם אתה בא לעזור משהו אחר, תן לו שיעבוד על הדברים שלו, מה? ועל ידי השלום ואהבה מכיר אותו, הלאה. והנה באשר באמת תכונותיו של אדם ניכרות בפרצופו. עכשיו אנחנו רוצים להסביר למה להסתכל על הדופן של הנחיר השמאלי. מה הגמרא רצה? מה הרעיון שהגמרא רצה להגיד איך זה? הנה באמת... באשר באמת תכונותיו של אדם ניכרות בפרצופו, לטוב ולאבקו. יש דבר כזה נקרא חוכמת הפרצוף. אני לא מכיר אותה, אבל זה אנשים פנים, אנשים פנימיים. חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים זה המקום בגוף שהכי הכי תשקיף, מבטא את מה שקורה פנימה. פנים, שום פנים. וחוכמת אדם, ככל שיש בו יותר חוכמה של קודש, אז הפנים שלו יותר מהירות. הכרת פניהם ענתה בם, אסור להסתכל בפני רשע. אז הפנים זה הדבר שהכי... הוא גם משתנה, לפי ההתקדמות של האדם. מה?
אסור להסתכל על פני רשעים.
פני רשעים אסור להסתכל. יש שם רוע. כן? כבר נודעו למדי, כי יש לחכמים דרך להחוות תכונת איש וערך מוסרו וחומתו על פי פרצופו. זה אנשים, אנשי פנים, יודעים דרך הפרצוף לראות את המידות ואת האישיות. טוב, עיקר הכרת הפרצוף הוא החותם. כתוב שאין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם. אם חס שלום אדם אין לו חותם, אין לו אף, אז אי אפשר להעיד עליו מי הוא. כי אי אפשר לזהות אותו. חותם זה אחד הדברים שדרכם מזהים. בזוהר כתוב, בחותם ההשתמות הפרצוף, הירושלמי, הכרה פנים על טבעם, זה החותם, מן דבי דלא מתחכם, מי שרוצה שלא יכירו אותו, אז הגמרא אומרת, יאי וספלין על נחירה ולא מתחכם. כדי שלא יכירו אותו, ישים תחבושת כזאת על האף, אז נזהו אותו. טוב. אז ככה, אז הפנים זה הדבר שמשקף את הפנים, והאף זה הדבר שיותר מרכזי בזיהוי. והנה האדם אינו יכול לראות את פרצוף פניו בטבע. טבעו של אדם, בלי מראה, לא יכול לראות את הפרצוף של הפנים שלו. מה הוא כן יכול לראות? רק את צדדי החותם. יוכל להסב עליהם את עיניו. באשר יש לחותם בצדדים, ימין ושמאל, ראוי לייחס את רושם פעולות הטובות והתכונות הטובות לצד ימין של הכרת הפרצוף. ורושם הפעולות והתכונות הרעות לצד שמאל. בדרך כלל הימין זה המקום היותר חשוב, והשמאל זה המקום החסר יותר. ימין זה הדברים, התכונות הטובות, פעולות הטובות, והשמאל זה הדברים הרעים. אז עכשיו בוא נחזור רגע לפסקה שלנו. מה אומר לנו הרב? אם אדם, מה זה להסתכל על דופן הנחיר השמאלי? להסתכל, אמרנו אף זה המקום היחיד פרצוף שהוא צריך להסתכל, יכול להסתכל עליו. תסתכל על הפרצוף שלך, דרך זה תנסה לראות את הפנים, נכון? להבין את הפנים, לראות את החסרונות שלך, זה השמאל. ודרך זה, ואיך זה קשור? אמרנו, אם דחיל מעין הבישה, אם אתה מאוד מאוד רוצה להיזהר מלא לראות כל הזמן את הרע של אנשים אחרים, ולהיות צר עין עליהם, וכל הזמן שזה יבלוט חרה, אז מה תעשה? תסתכל על החסרונות שלך. ואז זה ישנה לך בכלל את כל המרכז כובד. המרכז כובד יהיה לא במבקר המדינה, במבקר את מה שזה, והוא יודע להגיד על כולם ועל כל החברה, זה ככה. אלא אתה תהיה בכלל עסוק בבניין שלך, בהתקדמות שלך. כי תכיר את החסרונות שלך, ותהיה עסוק בלשנות אותם, בלקדם אותם. על כן יהיה הרמז המביא לידי מעשה ועיון פנימי, מה יגרום לאדם להיות מעיין בצד הפנימי שלו, להיות מכיר חסרונותיו הפנימיות, שהם ודאי ניכרים למבין וחכם גדול וקדוש עליון בפרצופו, וביותו יודע שיש עמדו חסרונות פנימיים, לא יחפץ להגדיל השפעתו באין מעצור. ברגע שאדם, אז אני אמרתי מקודם, שאדם מכיר שיש לו חסרונות, אז לא רק שזה מה שמעניין אותו. זה לא מעניין אותו דברים אחרים. כי לא אתה מדבר חסרונות, למה זה מעסיק אותי? מה זה ייתן לי? מה זה יקדם אותי בחיים? להתעסק עם החסרונות שלי, דרך זה אני מתקדם. אני מבין, אני מנסה לעבוד על זה. ואז זה יגרום לו, ואז, וזה בטח ימנע ממנו להיות, להגדיל את השפעתו על אנשים אחרים. כי הוא מכיר שיש לו חסרונות. אז הוא ינסה להשפיע, אבל לא בצורה מטורפת, כי אולי באמת אני חסר. אולי גם אני אסיף עוד דבר. אולי מה שמתאים לי לא כך מתאים לו. זה כאילו מעדן בכלל את כל היחס שלך למישהו אחר. בביקורת, בהשפעה. עד שלידי זה תתפתח אצלו גם כן כוחה של עין רעה. ותבוא לו הערה זאת הנכונה במה שיחזיר לעצמו. להיות דחיל מעין הבישה דילה, שלא יזיק את האחרים בעין רעה, מה יעשה? רגע לפי שאני אמשיך, גם בחינוך ילדים זה ככה. הרי לא כל הילדים שווים. אתה מנסה לתת בבית איזה רוח מסוימת שאתה מאוד מאוד מאמין בה, שהיא אמיתית, טובה, ואתה רואה, וכל אחד טיפה לוקח את זה אחרת. ואיך הוא, איך אתה משדך לו את זה? יכול להיות בצורות אחרות לגמרי, נכון? אתה מנסה, וכשאתה רואה שפתאום זה בכוח טיפה, אז אתה קצת מעדן את זה, כי מי אמר שזה בצורה הזאת נכונה? אולי זה יגרום בדיוק הפוך, אולי מתאים לו קצת דברים אחרים. בקיצור, ככל שאתה יותר מעמיק בסוגיה הזאת, אז הכל נהיה הרבה יותר רך, הרבה יותר מאפשר. מאפשר לא בגלל שאנחנו כאלה רק מכילים, מצד האמת. כי באמת יכול להיות שמה שמתאים לאישיות שלי, לא מתאים לאישיות שלי, או לא מתאים לו בשלב הזה, או לא מתאים לו שהוא יקבל את זה בצורה הזאת. אני חושב שהיום אפשר לראות זה אפילו גם אצל ילדים קטנים. אני חושב שפעם היו, פעם זה לא, אפילו כשאני הייתי ילד, נראה לי, אז היו מחנכים עם הרבה כוח. היום אפילו ילד מאוד קטן, אתה צריך הרבה להסביר לו. זה צריך שיהיה גם כעס הפרצוף וזה, בסדר, אנחנו לא, הוא צריך להתחנך גם בסוף. אבל אתה מנסה לעשות דרך פיתוי, דרך דיבור, דרך עמידה על דעתך, התעקשות כזאת, אבל לא לסתור אותו לגמרי, כאילו מה שזה, זה, כאילו ילדים קטנים הם נעלבים מזה. מה אתה נעלב? אתה בן 3, תגידי, מה אתה נעלב מזה? הוא נעלב מזה. זה מאוד מעניין, נכון? לפעמים כאילו הוא נפגע, עשית משהו טיפה כזה קצת חזק, לא כואב אפילו, כאילו הוא נפגע מזה, הוא בוכה מזה. כאילו, הלכת נגד האישיות שלי, הוא לא יודע לדבר על זה, כן, אבל זה שלו. כאילו, הלכת נגדי חזק מדי. אז גם אם זה דבר נכון, תמצא דרכים אחרות.
כשקוראים את זה ומבינים נגיד, אז פתאום לא רוצים להיות לא מפקדים בצבא ולא רמטכ"לים ולא פוליטיקאים ולא תקשורת, כי זה מאוד, כאילו, אל תשכח, כאילו, אי אפשר ככה, כאילו, אם על הסוף אנחנו רוצים שיהיה לנו גם אנשים שהם, כאילו בסוף הם...
לא, לא, חס שלום. קודם כל, תראי, מנהיגי ישראל, גם ישראל היו מלאי ענווה, והיו מנהיגים. כושר הנהגה זה כישרון שאדם מקבל, זה כישרון חשוב וטוב ונצרך לעם ישראל, ואדם שהוא מנהיג באישיות שלו, הוא חייב לעשות את זה. זה השליחות שלו, מצוין שיהיה ככה. ויגיד, ויותר קשה להיות עם ענווה שאני מנהיג, אז תתגבר. מה בגלל זה? אז עם ישראל יוותר על הכישרון הזה? עכשיו צבא, אני חושב לך, צבא זה קצת נושא אחר, צבא צריך להיות שם הרבה יותר קשוחים. צבא זה לא מקום רק מחנך, יכול להיות שהוא מחנך לצבאיות, אבל הכל צריך להיות שם הרבה יותר מחבלים מחשמם, אתה לא, שם זה לא כעס הפרצוף, זה כעס עם תותחים וזה, כאילו אין פה, עכשיו זה מלחמה, זה ברור. אבל גם הנהגות אחרות. זה לא סוד שאפשר להיות וצריך להיות עדיין עם ענווה ועם איזה עדינות, אבל עם עוצמה של הנהגה. דוד המלך היה מנהיג עוצמתי מאוד עם ענווה.
אבל
הוא
השפיע על אחרים.
מה?
הוא השפיע על אחרים וגם כפה כמה דמות שלו.
בסדר, ברור, מלך.
שזה לא טוב.
לא, לא, רגע, שני. קודם כל מלך ודאי, מה זה מלך? זה התפקיד שלו. גם על האבא שמשפיע על הילדים שלו, ברור שהוא צריך להשפיע. יש הבדל בין מה אבא לבין חבר לחבר, לבין מחנך, זה ודאי. יותר מהראוי כל אחד ביחס לתפקיד שלו, נכון? ביחס לתפקיד שלו, גם אצל ילדים יש שלבים כאלה. הם בגילים יותר קטנים, יש לך יותר תפקיד, אחר כך הם בגיל 30, אתה לא ממשיך לחנך אותם באותה צורה, נכון? זה כל שלב, ואז שאמרנו יותר מהראוי, ומה זה היה ראוי? כל דבר בעניין, צריך לנתח אותו. אדם צריך מאוד מאוד לרצות להופיע את הכישורים המיוחדים שלו. הוא קיבל כישורים של הנהגה, אז עם ישראל מתחנן לזה שהוא יופיע את הכישורים האלה. זה ודאי. עכשיו, באיזה צורה? האם חייב להיות מנהיגים רק עם גאווה ואטימות? לא. צריכים להיות, עכשיו כל המלחמה התפרסמו כל כך הרבה אנשים, מנהיגים, מידות מדהימות, שבאמת יש רק בעם ישראל דברים כאלה מיוחדים. הוא כל כך לוחם וכזה איש נעלה, שעושה צדקה, עושה חסד, כזאת רגישות. אז זאת אומרת, זה קשה, אני מסכים. אבל חס ושלום, אני מוותר על זה, מה פתאום? אסור לוותר על זה. המלך זה בכלל, המלך זה עוצמה הרבה יותר גדולה. אם התפקיד שלך, אם הוא שוטר, לא יכול להיות שוטר, חייל, ברור שהוא צריך להיות עם הרבה... בסדר? אם אני אגיד להם את זה, אז מה זה? מה זה עושה?
כאילו, אדם שהוא
במילה ביקורתי
על עצמו, אז כאילו, לא
נראה לי צריך
להגיד
עליך
עוד יותר
קיצוני
לשם.
אם הוא מבקר... אה. טוב, אבל טוב, אני לא דיברתי על ביקורתי על עצמו, זה עוד סוגיה, אני חושב. דיברתי על ביקורתי על אחרים. ביקורתי על עצמו... מה הוא עושה עם הביקורת הזאת? זה חוסר ביטחון? זה מחלת פרפקציוניזם, מה זה בדיוק? איפה הנקודה פה?
אז זהו, אז לפעמים זה נובע באמת מפרפקציוניזם, ואז במילה הוא גם יהיה
ביקורתי
על אחרים.
פרפקציוניזם זה גם דבר שצריך לנתח אותו. כאילו מה זה? זה גזירת כתוב. ממה זה נובע? בסדר, פרפקציוניזם, מה זה? זה ענווה, זה גאווה, זה ביטחון עצמי, זה חוסר ביטחון. מה אתה רוצה? זה מידה טובה, זה תכונה. גם זה צריך לנתח את זה. אני לא חושב שזה נובע... הרבה פעמים זה לא מאותו מקום. יש את עצמו ואצל אחרים. אצל אחרים ואת עצמו זה לא נראה לי מאותו... עצמו, לפעמים הוא כל כך ציפה מעצמו, אז הוא מוכזב מעצמו כי הוא לא הצליח, אז הוא כועס על עצמו. ביקורתיות מסוימת, זה לא... לא ביקורתיות של ספרי המוסר, שאדם... זה מה חסר בו, והוא עובד על זה, כאילו, לא צריך להיות פרפקציוניזם של ללמוד ספרי מוסר ולהתקדם בחיים, כאילו. בסדר, לפעמים אתה לא מזהה, אתה אומר, הוא כבר רוצה, הפרפקציוניסט רוצה כבר מחר להיות מדרגת מסילת ישרים ששם. אז הוא חי בסרט. זאת אומרת, זה לא עובד ככה, מה... זה לא עובד ככה, וצריך לדון מאיפה זה מגיע. לפעמים זה גאווה כזאת. צריך להיות כאילו כבר שם. תהיה בעבודה עד ש... טוב, נסיים רק את ה... יחזה אתר עכשיו, ביותו דחיל מעין אבי שדילה, שלא יזיק את האחרים בעין רעה, אמרנו בצרות העין, גם בעין רעה רעה, יחזה אתר פי דנחירה דסמאלה, הצד השמאל של נחירה, כלומר, הצד השמאלי של הכרת פרצופו, שמזכירו, אמנם שיש גם כן מה להכיר אצלו, מצד השמאלי, מצד החיסרון. כן, זה טוב שיכיר את החסרונות שלו, ידע שיש לו חסרונות, אז הוא יהיה בעבודה על כן יביט גם, אז יגרום לו שני דברים, א' להיות בזה מרוכז, זה מה שיותר מעניין אותו, לא כל כך חסרונות של אנשים אחרים. וגם כשהוא מגיע ביחס לאנשים אחרים, אז זה כמו שאמרו פה, כשהוא מרגיש שלם, אז הוא רק מבקר את האחרים. אני מרגיש שהם עצמו חסר, אז כל הביקורת האחרים מתעדנת. על כן יביט גם כן על זולתו בעין טובה, ויסבול חסרונות זולתו גם כן. וזהו כלל מוחלט, שמי שאינו מוצא לנפשו שום חיסרון, תרע עינו בזולתו. אתה הרב אומר לנו, כלל מוחלט, מוסרי. אם אתה לא מוצא בעצמך חיסרון, שדיברנו זה קצת זה, אז אתה מתמלא בעין רעה לכם. והפוך, ברגע שתמצא חיסרון בתוכך, אז כל העין הרעה לכם תתעדן. ודרכי חבריו תמיד יהיו בעיניו לעינם ישרים. מזה יבוא לידי כל הפחיתות של קנאה ואימה, גאווה פחותה והחפץ של התגלות בלא גבול. הרב אומר לה, מגלה להם פה איזה סודות כאלה. אני מרגיש גאווה וקנאה וכל הזמן רצון להיות יותר מכולם. וכל הזמן הוא, גם יש לו כל הזמן ביקורת, כולם סביבו כאלה חסרים, כאלה לא יוצלחים, מתעצבן כזה על כולם. הוא אומר לו, תשמע, אתה שרו, אתה לא רואה את עצמך חסרונות, ויש לך. ולכן אתה מגיע למקום הזה. אם תזהה, יחזה אתר פדנחיר אל הסמלה, יכיר את החסרונות שלו, יהיה עסוק בהן, ואת לך להשלים אותם, אז תראה, כל המבט שלך על האחרים משתנה. על עצמך, מתוך כך על אחרים, מתוך כך כל המידות הנחמדות האלה, הלא נחמדות האלה, וכל אלה יפתחו את הכישרון של עין רעה נמצאת בטבע האדם, שפועלת לרעה על זולתו. אמנם בהכרת פחיתות עצמו, ינצל מכל אלה. ויהיה קרוב לענווה וסבלנות ואהבת השלום, באמת, כאילו יש פה שתי צינורות. כשהוא מכיר בחסרונות שלו, אז הוא מתקרב לענווה, לסבלנות, לאהבת השלום, אהבת האמת. וכשהוא מרגיש כזה שלם מכל שלמים, אז בזה מתפתחת כל הביקורתיות והקנאה והגאווה. אני חושב שזה יותר עמוק מאפשר פרפקציוניזם. זה לא... כי פרפקציוניזם, זה קשור אליך, קשור אליך. אם זה פעמים לא קשור אליך, זה לא תמיד מפריע לך. בסדר, אז הוא לא עשה את זה. בסדר, מה? העסק שלו, מה זה קשור אליי? פרפקציוניזם זה הרבה יותר משהו עם עצמו, כן? אז... בסדר? במובן? זאת אומרת, אז בעצם אנחנו דיברנו כאן על ה... מה הקשר לסוגיות שלנו, שדיברנו זה הרבה על ההשלכות, אם אדם מכיר את החסרונות שלו, שיש בו חסרונות או בעבודה, אדם שמתעלם מהם או חי באיזה תודעה כזאת של שלמות, אז יש לזה הרבה נגזרות. זה מה שראינו היום, יש לזה הרבה נגזרות ביחס לאחרים, בקורתיות, בהשתלטות, בצרות עין, ואחר כך לקנאה ולגאווה. ולכן הפתרון, אומר הרב, אתם אמרתם גם כל מיני פתרונות כאלה, שזה גם ודאי מוסיף, הרב אומר, תסתכל רגע פנימה, ותזהה את החסרונות שלך, רק תכיר אותם, ותעבוד עליהם, ותראה שכל הכל, כל המבט שלך, פתאום מתחיל להתעדם, מתחיל להתייחס אחרת לכל אנשים אחרים. ופתאום אתה עובר ליחס אחר לכל המציאות. בסדר, אנחנו פעם בא בעזרת השם, נמשיך בעין היה שלנו בשבת.